נשמות סוטות יפות שלי, היי. שכחתי להגיד לכם בפרק הקודם שמדובר בחלק ראשון, אז הנה אני מציינת גם לפני הפתיח שמדובר בחלק שני של הפרק הקודם. אם בפרק הקודם דיברנו על פרידה ועל הצעד של הפרידה וכל האכילת סרטים והמסע הנפשי שאנחנו עוברים, בפרק של היום אנחנו נדבר על התגברות מפרידה. לכולנו נשבר הלב, ולכולנו כנראה ישבר עוד בעתיד. זה חלק מהחיים. אני רוצה לתת לכם את כל הכלים שאני חושבת שנחוצים בשביל להתגבר על דבר כל כך קשה. תהנו.
ברגע שאמרת שזהו, קמתי להוריד את כל המגנטים שלנו מהמקרר. לקחתי תמונות מחובקות שנחו על מדפים ושמתי הכל בסקית אטומה. הנחתי על הלפטופ שלך, לקחתי תיק והלכתי לישון אצל ההורים בלי לומר מילה.
אז אם אנחנו ממשיכים את הפרק הקודם, לי אמנם לא נשבר הלב מאותה פרידה, אבל קצת נשבר לי במקרה אחר. לא ידעתי להתמודד עם זה, היה לי חוסר היגיון, היה לי חסר סגירת מעגל, היו לי המון שאלות, בעיקר ישבתי ולא בכיתי, שזה לא חכם, ובעיקר כעסתי והוצאתי את התסכול שלי על כולם. ואני חושבת שמצאתי את הבחורה המושלמת שתיתן לנו את המידע איך להתמודד עם לב שבור. קוראים לה יעלת מגזימה, היא מוזיקאית, זמרת וראפרית, והיא הוציאה ספר שירים שנקרא זהו. הספר שירים הזה נכתב בעצם על הפרידה שיעל עברה. ואני חייבת להגיד שאני קראתי אותו והוא מקסים ואני באמת באמת ממליצה, והוא מתחיל בעצם מהחלק הקשה ומתקדם לחלק היותר טוב ונותן איזושהי תקווה להמשך, שבעצם אפשר להתמודד עם לב שבור וזה לא הסוף ויש חיים אחרי זה. אז יעל?
היי, איזה כיף להיות פה, תודה רבה שהזמנת אותי.
תודה רבה שאת פה. אז אני אשמח שתציגי את עצמך קצת.
טוב, אז באמת הצגת אותי כל כך יפה, והאמת שבשבילי פרידות זה הפך להיות כזה נושא רגיש, כל פעם שאני מדברת עם אנשים שעברו את זה לאחרונה, אז זה משהו שקרה, קודם כל ישר בא לי לשלוח להם מתנת הספר שלי, כי אני מרגישה שזה ממש ככה לדבר את החוויה.
הוא באמת עוזר, כאילו אני לא עברתי פרידה כזאת רצינית, והצלחתי להתחבר לדברים שכתבת שם, והרגשתי שיש שם שירים שהנה, פה אני מרגישה את זה, בדיוק פה הייתי במצב הזה.
איך אני שמחה לשמוע. נורא חשוב לי לדבר על דברים שלא בהכרח אנשים ידברו עליהם, ואולי משהו שהוא יותר מראה חוויה שבאמת הרבה אנשים חווים אותה ולא בהכרח מדברים עליה. אז למשל בהקשר של פרידה, אני חושבת שאחרי שבאמת נפרדו ממני ונשבר ליבי, כל מה שחיפשתי זה רק אנשים שאני יכולה להזדהות איתם ועם התהליך שלהם ועם מה שקרה להם, ופשוט לשמוע על החוויה ואיך זה, ואני חושבת שזה משהו בתחום הזה של, בוא נגיד, מתוך ארסנל הדברים הרעים שיכולים לקרות לך בחיים, זה די בתחום הדברים הקונבנציונליים. כאילו, אוקיי, לאנשים נשבר הלב, וגם יש איזושהי התייחסות לזה, שזה איזשהו אירוע שהוא יחסית נורמטיבי בחיים, וזה נכון. הצד השני של זה, אבל, זה שלעומת אסונות אחרים, צורך העניין, אז באמת יש על זה, יש איזה, כאילו איזושהי זילות של הדבר הזה, למרות שזה הרבה פעמים יכול להיות אובדן מאוד גדול, ומשבר מאוד מאוד גדול.
זה ממש אובדן, זה לאבד בן אדם, כן. מהחיים שלך, גם אם הוא לא מת, אתה מאבד אותו.
נכון, ויש איזושהי, אני חושבת שיש איזושהי הסתכלות על הנושא הזה, שהיא כאילו אוקיי, זה עובר, הזמן מרפא הכל, וכל מיני משפטים כאלה, שאני ממש רציתי לקרוא יותר על איך אנשים חווים את הדברים האלה, ואני גם חושבת שבגלל שזה איזשהו אירוע שהוא באמת יחסית נורמטיבי, אז גם, לא יודעת אם אני מדברת על רשתות חברתיות וכאלה, אז אנשים פחות ידברו על זה, עברתי פרידה ועכשיו אני כותבת על זה פוסטים, מאשר שהם ידברו על התחתנתי, למשל.
נכון.
או נולד לי ילד ועכשיו אני כותבת פוסטים על האימהות שלי, גם אם היא לא פשוטה וכולי. כאילו זה איזה מין אירוע כזה שאנשים קצת מדפדפים אותו בעיניי.
מנסים להסתיר אותו.
נכון.
כאילו אל תראו את זה שנשבר לי הלב, אל תראו אותי עצובה נכון. ופגועה. אני בסדר, הכל בסדר, החיים ממשיכים. אתם עכשיו לא תראו את אותו בן אדם בחיים שלי יותר לעולם, אבל הכל בסדר.
אבל הכל בסדר, וכאילו אני מדפדפת את זה. ולי זה היה מאוד מאוד חסר, האנשים שאני יכולה באמת להזדהות איתם. נורא היה לי חשוב להבליט את זה, לשתף את זה, וגם הרגשתי שיש לזה ערך לאנשים אחרים. אז מהבחינה הזאת, אני ממש חושבת שזה חלק גדול מהעניין.
אני חושבת שזה די מדהים שאת דווקא הלכת לכיוון של ההזדהות. בעצם מההתחלה אמרת, אני הלכתי לחפש מישהו שאני רוצה, מישהו או מישהי שאני אזדהה איתם.
כן.
אני רוצה למצוא את ההזדהות, אני רוצה לדבר עם מישהו שעבר את זה והוא נכון. מבין את זה. ואני אומרת לעצמי, וואלה, במצב הכי קרוב שהייתי לשבורת לב, פשוט רציתי להיות לבד. סניתי את כולם. לא, פשוט כעסתי על כולם. גם כשהייתי עם חברות שלי, הוצאתי עליהם תסכול ועצבים, גם על ההורים שלי, כי ניסיתי לא לפקוט, וניסיתי להגיד, הכל בסדר, הוא לא שווה את הדמעות שלך, הוא לא שווה את העצבים שלך, אבל עמוק בפנים הייתי באמת שבורה, לא רציתי להודות בזה, אבל הייתי שבורה. ואני לא חיפשתי את ההזדהות, אני פשוט חיפשתי את ההכלה, נראה לי. רציתי שאנשים יראו אותי ויגידו, אוקיי, עובר עליה משהו, בואו לא נעשה לה דווקא, בואו לא נתעסק בה ונגיד לה מה קרה, וכאילו למה את מתנהגת ככה ולמה את ככה. רציתי שפשוט יכילו אותי באיזשהו מקום שכאילו עכשיו בא לי להיות מתוסכלת ועצבנית, ולפעמים זה יוצא ממני דברים רעים. אני פשוט רוצה שתכילו את זה ותיתנו לי חיבוק ותגידו לי, יהיה בסדר.
כן.
ותרגיעו אותי.
אני חושבת שזה אולי באמת הזמון טוב להגיד, שבאמת אנשים שונים זקוקים לדברים שונים, וזה ממש בסדר, שבאמת יש את ההבדלים האלה. כן, יש דברים בעיניי שהם יכולים להיות, באמת להיות אוניברסליים ורחבים.
לגמרי, אני קראתי את זה, ולגמרי, אני מסכימה איתך.
כן, אני כן חושבת אבל שיש משהו מאוד מאוד מקל, בפשוט לראות עוד אנשים שחווים את אותם הדברים, ושעוברים את אותם הדברים.
שאתה לא לבד.
שאתה לא לבד, וכן, אני גם חושבת, יש משהו שאמרת, שאולי נחזור לנקודה הזאת גם אחר כך, אבל שזה יש בזה משהו מביך. בפרדות.
נכון. אני לא רוצה שתדעו שנפרדו ממני, אני לא רוצה שתראו אותי פגועה ושבורת לב, אני רוצה שתראו אותי ביוון עם בגד ים נהנית, לא רוצה שתראו אותי במצב הרע שלי, רק במצבים הטובים.
תראי, גם זה נכון, גם יש איזושהי גם מוסכמה חברתית, זוגיות זה סוג של סמל סטטוס בחברה שלנו.
נכון.
כאילו החתונה, וכאילו אנשים שהם, את יודעת, לא סתם המשפט פאוור קאפל, כאילו הביטוי פאוור קאפל.
זה בדיוק מה שבאתי להגיד, הפאוור קאפל, כאילו הזוג שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, וואו, אני פשוט, זה הגולס, זה הקאפל גולס שלי, זה מה שאני רוצה להיות.
יש איזשהו משהו בסטטוס הזה שהוא כאילו מגן עליך באיזשהו מקום, וכשאתה, יש מהצד השני של זה, כמובן, יש משהו שהוא גם יותר פגיע בעצם להראות, כמו שאת אומרת, נפרדו ממני, ואולי זה מביך אותי, שכאילו לא רצו אותי, וזה יש בזה משהו נורא כזה פומבי להגיד.
מה, אני לא מספיק טובה,
כן,
כאילו.
כן, זה נורא נורא נורא, כאילו להגיד את זה עכשיו, זה יש בזה משהו באמת מביך, וגם אני חושבת שיש איזשהו פחד, מה יחשבו עליי שאני, שאני לא בזוגיות עכשיו, או כאילו שבאמת נפרדו ממני, או שעברתי את הדבר הזה, ואני חושבת שזה בדיוק מה שאולי מביא אנשים פשוט לדבר על זה פחות, ואני גם יודעת להגיד שאני למשל בגיל, אני בת 28, אז אני בגיל שכל האנשים שאני מכירה מתחתנים או מתארסים, שזה נהדר.
אני לא נעים לי להגיד, אני בגיל 24, וכולם מתחתנים או מתארסים גם בגיל שלי, ואני אומרת לעצמי, אבל אנחנו בני 24, שנייה, אתם מלחיצים אותי, ואני לא יכולה לראות אתכם בגיל שלי מתחתנים ועם ילדים, ואני מסתכלת על זה ואני כזה, איפה אני? עם פודקאסט וכאילו, מה הולך פה?
אני חושבת שכאילו כשהתחום הזה של החיים נורא נורא מובלט, אז יש מעט מאוד מקום לאנשים שבאמת חווים פשוט דברים יותר מורכבים, כאילו יותר עצובים בתוך כל ההפי, כאילו, את יודעת. אז לכן היה לי חשוב באמת להיות פשוט הבן אדם שכאילו אומר את זה שנייה, ואני נורא שמחה, אנחנו יכולות לדבר על פוסט שכתבתי באותה תקופה.
אז אני אספר על הפוסט הזה של יעל, כי הוא באמת מדהים, והיא אמרה לי, אני אשמח שתקראי אותו לפני שאנחנו מדברות, תראי באמת אם זה מדבר עליך, ואני קראתי אותו ואני אמרתי לה, זה בדיוק מה שאני רוצה לדבר עליו, זה פשוט בדיוק הדברים שאני רוצה להתמקד עליהם, בדיוק הדברים שאני רוצה להגיד לכם, שאתם תדעו שזה בסדר ואיך להתמודד, והכל אנושי והכל תקין, ואמרתי לה, זה פשוט זה, כאילו באותו רגע זה היה כזה, אוקיי, זה סגור, אנחנו צריכות להיפגש. והיא בעצם קראה לזה, תקני אותי אם אני טועה, יכול להיות ששיניתי איזה טיפה, המדריך לשבורי הלב.
הכותרת שאני כתבתי זה המדריך לשורדת שבורת הלב, המילה, זה נכון שהמילה שורדת היא ממוגדרת, אבל זה פשוט בעיניי באמת משימה, כאילו.
ואני שיניתי את המדריך לשבורי הלב, כי זה באמת, זה לא רק לנשים, זה לכולם.
נכון. אני הייתי בזוגיות שנמשכה שנתיים וחצי, גרנו ביחד, ואז כשנפרדנו, אז מעבר לזה שמערכת היחסים נגמרה, ואני נורא נורא רציתי שהיא לא תיגמר, והיא כן נגמרה, והיה את העניין רגשי ואת האובדן של הבן אדם וכולי, אז גם היו הרבה אלמנטים מזה שהיו קשורים לחיים, זאת אומרת בגלל שגרנו ביחד וכבר תכננו תוכניות לעתיד ביחד וכולי, אז היו הרבה דברים שבעצם בוטלו עם הפרידה, או מאוד מאוד השתנו או טולטלו עם הפרידה, שהם דרשו התייחסות שלי בצורה מאוד מאוד כמו מצב חירום כזה. אז אם זה באמת הדירה שגרנו בה ביחד, שפתאום הייתי צריכה להבין מה אני עושה, זאת אומרת, כאילו אני עכשיו עוברת לגור עם שותפים, או שאני חוזרת להורים, או שבסוף בחרתי להישאר בדירה, שזאת הדירה שאנחנו מקליטות בה עכשיו, אז בחרתי להישאר בה, וזה אומר שאני צריכה להרוויח יותר כסף עכשיו, כי כל השותפות הכלכלית שהייתה שם בין בני זוג שגרים ביחד היא נעלמת, ואת יודעת, בדיעבד אני מסתכלת על זה, ואני אומרת, אני, ובאמת עברה כבר יותר משנה, אני צמחתי מזה, ואני התפתחתי מאוד וכולי, אבל באותו רגע זה היה מאוד מאוד מפחיד. הרבה דברים נלקחים
ממך. הרבה שינויים ברגע אחד.
הרבה שינויים, כן.
מה שאנחנו נעשה הוא ככה. אנחנו נעבור על הכותרות של המדריך, אנחנו ננהל על זה דיון, ואנחנו נוסיף באמת את הדברים החשובים.
אז יאללה, בוא ניכנס לזה.
אז יאללה, בואו נתחיל. שלב ראשון, תזעיקו את הצבא שלכם.
אני באותו רגע הבנתי שאני במצוקה. כאילו, אני לא, אפילו עכשיו כשאני אומרת את זה, אז אני מרגישה שיש בזה משהו שקצת מביך אותי להגיד, כאילו יאללה, מה, פרידה וזה. אבל לא, אני באותו רגע, אני ממש הייתי במצוקה, הייתי מאוד מאוד עצובה. אני הבנתי שאני נמצאת בדירה שבה גרתי עם בן זוג שעכשיו עזב אותה, ועדיין יש פה המון חפצים שלו, וזה מאוד קשה, נפשית. כאילו, אני יכולה להגיד, אפילו עכשיו כשאני מדברת על זה, קשה לי לדבר על זה, כאילו זה משהו חוויה מאוד מאוד קשה שעברתי. ואני הבנתי שאני צריכה עכשיו שכל מי שאני מכירה יעמוד על הרגליים בשבילי. זאת אומרת, אם הייתי עוברת, חס וחלילה, תאונת דרכים, והייתי נפצעת, אפילו לא ממש נורא, כאילו נפצעת קצת, משהו הפיך, בוא נגיד ככה, שובר את הרגל, כן? אז לכל מי שאני מכירה היה ברור שעכשיו צריך לעזור לי. תדעת, היה לי קורונה לפני כמה חודשים, וכל מי שאני מכירה הבין שעכשיו צריך לעזור לי, צריך לעשות לקניות, וצריך לדאוג לראות שהיא בסדר, ושאם צריכה תרופה או משהו, אז להביא לה. וזה ממש אותו דבר בעיניי. אז אני פשוט סיפרתי להורים, סיפרתי לאחיות שלי, סיפרתי לחברים שלי, סיפרתי לקוסמטיקאית שלי, ואז לספר שלי הלכתי, ולבסטות שאני אוהבת בשוק, שהם הכירו אותו גם, אז ישר אמרתי, לכולם אמרתי, כי אני רציתי שאנשים ידעו להתייחס למצב שלי. את מבינה מה אני אומרת? ואני חושבת שזה עשה לי מאוד טוב, גם אני חושבת לראות מה יוצא מאנשים כשאתה מבקש מהם עזרה. ואני אולי אחד הדברים המופלאים שיצאו לי מהפרידה הזאת, לא שזה שווה את זה, אבל אחד הדברים המופלאים שיצאו לי מהפרידה הזאת זה שאני באמת גיליתי אנשים, זאת אומרת גיליתי חברים שלי שעשו בשבילי דברים
שלא האמנתי שהם יעשו.
לא האמנתי ש... עזבי, זה לא איזה מעשה גבורה, זה פשוט עצם הנוכחות ועצם להיות שם ולשאול מה הייתי, לבוא לישון פה איזה לילה, חברה שבאה איתי לראות דירות, שזה היה נורא, כאילו. זאת החוויה נוראית, ללכת לראות דירות. או נגיד, באמת הקטע של לסדר מחדש את הבית, כאילו, אחרי שזה, בסוף כן חתי ישר כאן, אז לסדר מחדש את הבית, או אמא שלי שבא, אני חושבת, יום או ימיים למחרת, לשטוף לי כלים.
כמה זה קטן וכמה זה עוזר.
כן, והיא באה לשטוף לי כלים, כי פשוט הייתי כל כך במצוקה, באמת, הייתי כל כך עצובה, שפשוט... ואני לא חושבת שאם הייתי, כאילו, במאוד טבעי בשבילי, להיות באיזה אגו כזה של, אני יכולה הכל והכל בסדר, אני לא רוצה, אם הייתי מסתירה את זה ואומרת שאני מסתדרת והכל בסדר וזה, יכול להיות שלא הייתי מקבלת עזרה שאני צריכה, הייתי צריכה את העזרה הזאת, וזה שתקשרתי את זה ואמרתי, קרה לי ככה וככה, ועכשיו אני צריכה עזרה, זה פשוט אומר שאני קיבלתי את העזרה הזאת. ואני חושבת שזה איפשהו חלק מההבנה הזאת, שאני עכשיו צריכה, אני צריכה לעמוד בזה, אז אני גם צריכה עזרה לעמוד בזה.
אני חושבת שאמרת את המילה הכי חשובה שיש, שאמרת שתקשרת את זה.
כן.
אני חוזרת על המילה תקשורת פה בפודקאסט, פשוט כל פרק. ואני כל פעם אומרת, הנה אנחנו שוב חוזרים לעניין התקשורת, כי זה כל כך כל כך חשוב, ואני חושבת ש... זה כל כך אמיץ מצדך לבוא ולהגיד, אני צריכה עזרה, בבקשה תעזרו לי, תסייעו לי, משהו, לפעמים זה רק מילה טובה. אני זוכרת שכשאני הייתי בתקופה יותר רעה, אז באמת חברו שלי, כאילו, חברה שלי תשלח לי 5 פעמים ביום. איך את? רק איך את? הכל בסדר? מה איתך? איך את מרגישה?
נכון.
וזה כל כך קטן, אבל זה נתן לי כל כך הרבה, וגם כשהיא אומרת לי, את רוצה שאני אלך לעשות משהו, את רוצה שאני אזמין לך גלידה? כאילו באמת, אני לא יכולה לבוא, אני לומד, את רוצה אבל שאני אזמין לך גלידה, שיהיה לך יותר נחמד?
כן.
את רוצה שאני אעזור לך במשהו, אני יכולה לעזור במשהו? אני חושבת שמעבר לבקש את העזרה, זה שם אותי רגע בעוד מקום, שזה לשים לב אם מישהו מסביבך צריך עזרה לדברים כאלה, כי גם אתם לא עוברים שבעון לב, ואתם אולי לא צריכים את העזרה הזו, אבל אולי מישהו מסביבכם כן עובר, כי איכשהו תמיד אנחנו מכירים מישהו שנפרד ממישהו, אולי מישהו מסביבכם כן צריך את זה, וגם לשים לב שהוא צריך את העזרה הזו, וזה לא בושה לקבל עזרה, אני ממש ממש רוצה להדגיש את זה, זה לא בושה לבוא ולהגיד, אני צריכה עזרה, גם אם זה לעשות כלים, גם אם זה להוציא אותי מהבית ולעשות סיבוב, אפילו סתם להוציא אותי כדי שאני יושב בבית קפה, כי אני כל יום בבית, כי אין לי סבלנות לשום דבר, זה עזרה.
בכל אופן, לסיכום העניין, אז אני חושבת שהעניין של להזעיק את הצבא, זה באמת מוציא מאנשים את המיטב, אני חושבת. כשאתה באמת אומר למה אתה זקוק, אז יש הרבה אנשים, וזה גם מפתיע כמה אנשים נמצאים שם, שבאמת מתייצבים ועושים הרבה בשביל שהזמן הזה יעבור יותר בקלות.
זהו, אז אני חושבת שבאמת זה גורם לך רגע להרגיש שמעבר לזה שאת לא לבד, שאת חשובה למישהו.
כן.
וזה לדעתי הדבר הכי הכי מדהים, שאת מבינה שזה לא רק שאני לא לבד, אני חשובה להם, אכפת להם ממני, הם עושים מעל ומעבר כדי להיות איתי ולעזור לי, ואני חושבת שזה מדהים. אנחנו נעבור לשלב השני. תנטשו את כל הטיפים שאימצתם לחיים מוצלחים.
נכון. יש לציין שאני כתבתי את הפוסט הזה כבר לפני יותר משנה, ואני קצת שכחתי מה כתוב שם, אז עכשיו
אנחנו... אני מפתיעה אותך.
כן. אז אני חושבת שבאותה תקופה היה לי נורא חשוב כזה... דעת, לאכול טוב, לא לאכול גלוטן כזה, ולעשות ספורט, וזה דווקא...
יום, האלו ש... אני קם ב5 בבוקר, אני עושה מקלחת קפואה של 30 שניות.
אני הייתי הבן אדם הזה.
וואו,
אני ממש הייתי הבן אדם הזה לתקופה. לא, לתקופה מאוד קצרה, אבל כי בבסיס שלי, אני לא בן אדם כזה. בסדר? אז כאילו רציתי להיות הבן אדם הזה, וזה בא בדיוק, הפרדה הזאת באה בתקופה, זה גם היה כזה בקורונה, אז בדיוק כזה אימצתי כל מיני...
איך זה קורה לכולנו, שכאילו כן. אנחנו לא אנשים כאלה, אבל אנחנו אומרים, בואו נאמץ את זה, בואו נהיה אנשים טובים יותר, בואו נקום ב5 בבוקר, נקרא שעה ספר, נעשה מקלחת קפואה.
כן, אני בדיוק הייתי הבן אדם הזה, כתבתי דפי בוקר ויוגות וכל מיני כאלה, ממש מה שהייתי הדבר הזה, ובהתחלה, בתקופה הראשונה, זה היה פשוט כאילו, אוקיי, אני לא יכולה לעשות את זה עכשיו. האמת שכן באותה תקופה ממש נכנסתי לעניין של הריצות, וזה דווקא מאוד עזר לי, אבל בתקופה הראשונה פשוט אמרתי, אוקיי, זה בסדר שאני אשן מלא, זה בסדר שאני רגע אוכל ג'אנק, כאילו, ואני אוכל לא טוב.
וואו, ג'אנק זה מנחם, תאכלו מלא ג'אנק,
כן,
כאילו.
כן, כאילו זה בסדר שאני אולי לא יהיה on top of כל המשימות שלי, וכאילו כל הדברים שאני צריכה לעשות.
זה יותר חניים לעצמך, נראה לי יותר. פשוט להגיד שזה בסדר.
כן.
לא לחוס על עצמכם. זה בסדר שכרגע אין לכם כוח לעשות את הכלים בכיור, ואתם המצאתם לעצמכם חוק, שאתם לא הולכים לישון כשיש כלים בכיור, אבל עכשיו זה בסדר הולך לישון כשיש כלים בכיור.
כן, את יודעת, העניין הזה של פשוט להבין שאני רוצה כן לחזור לאנלוגיה הזאת של אם הייתי נפצעת בתאונה. כאילו, אני חושבת שהגוף מבין ברגעים האלה שהוא מתמודד, שהנפש מתמודדת עם משהו מאוד מאוד גדול, ועייפים, וצריכים לאכול, וצריכים, לא, אי אפשר להתמודד, אין לך את הקופסיטי הנפשי בשביל להתמודד עם עוד דברים, ואני חושבת שזה נורא חשוב להבין שזה בסדר. עכשיו, אנחנו מדברות כרגע בהקשר של פרידות, אני חושבת שזה נכון לגבי הרבה משברים בחיים. זה צריך להיות לגיטימי, וגם להבין שזו תקופה. כאילו, אם עכשיו אני כרגע, את יודעת, אני לא אוכל כמו שהייתי רוצה לאכול, או לא ישנה כמו שהייתי רוצה לסדר את השעות וכו', זה יחזור, כאילו. זה לא לנצח. אני לא לנצח בתוך הבור הזה, זה פשוט עכשיו מה שאני צריכה כדי להתמודד.
שלב שלישי, תפחו את עצמכם, אבל רק מה שכיף לעשות. אני ממש אוהבת את השלב הזה, אני חייבת להגיד לך, אני חולת טיפוח. אני ממש אוהבת טיפוח, אני ממש אוהבת לעשות לי מסכות. היום אני זמן לזה, אבל הייתי עושה מסכות שמנים לשיער, והייתי מרתיחה צמחים ועושה שטיפות צמחים לשיער, והייתי יושבת ועושה מסכות טבעיות, ויש לי איזה 7 סוגי מסכות לפנים בבית, וכאילו, הייתי ממש 2-3 בשבוע, כמו שעון, יושבת ועושה את הדברים האלה. היום אני זמן לזה, זה פשוט נורא. אבל זה פשוט כל כך כל כך כיף, וכאילו קראתי את השלב הזה, ואני כזה, כן, כן, זה משהו שאני באמת באמת חושבת שאחרי כל פרידה, תמיד את רואה את האנשים האלו, פתאום צובעים שיער, משהו קורה, כי כאילו הם מרגישים שחייבים איזשהו שינוי, ולפעמים השינוי החיצוני מקרין פנימה.
אבא שלי באותה תקופה אמר לי כזה בקטע של מחמאה, רזית, נורא רזית, ככה הוא מדבר, וזה מאוד הכעיס אותי, זה מאוד הכעיס אותי, כי, וגם אני אמרתי לו שאני לא רוצה שהוא יגיד לי את זה, כי הסיבה שרזיתי זה כי אכלתי במבה כל היום.
כן, זה בדיוק מה
שבאתי להגיד. ולא בישלתי והייתי בדיכאון.
מרזים בקטע לא טוב.
כן, כאילו, את יודעת, לפעמים אנשים, וזה גם משהו, זה טוב שיש לנו הזדמנות להגיד את זה, לפעמים אנשים יורדים במשקל וזה כאילו איזושהי מוסכמה שזה דבר טוב, אבל וואלה, זה לא היה בקטע טוב.
כאילו, נכון,
זה,
אני ממש מסכימה.
זה היה, כי לא אכלתי, אז כאילו... אולי רזית זה לא הכי מחמאה, אז אולי זה גם כן משהו שכדאי בעיניי לשקול את האמירה הזאת לפני שאומרים אותה. אבל כן, בהקשר של הטיפוח, אז היה לי נורא חשוב לא לסבול. נגיד, באותה תקופה עשיתי כזה לייזר, וזה נורא,
זה נורא
כואב.
זה נורא.
זה לא כיף, ופשוט אמרתי, אני לא עושה את זה עכשיו. אני לא עושה את זה עכשיו.
זה לא שווה את זה.
אני לא רוצה שיהיה לי כואב. אני לא רוצה שיהיה לי לא כיף. אני רוצה לעשות רק דברים כיפים. אז כאילו, לבשתי רק בגדים נוחים. רק בגדים נוחים. והלכתי למספרה, רציתי ללכת למספרה, אז הייתי לזה, ועשיתי ציפורניים שלי וזה, אבל לא עשיתי שום דבר, וזה היה בהגדרה, לא עשיתי שום דבר שהיה לי כואב, או לא כיף, או לא נעים, כאילו, ואני חושבת שזה דווקא משהו אולי, שקשור באמת כן יותר לנשים, או יותר ממוגדר לנשים, שהרבה פעמים פעולות הטיפוח שלנו הם סבל.
וואו, לגמרי. שעבות. אני עד היום עושה שעבות.
כן, וזה לא כיף. או אפילו בהקשר של כאילו, אוקיי, אז אני לבש תחתונים יפים, אבל הם לא נוחים.
זה לא שווה את זה.
וכאילו, אז זה משהו שהיה לי ממש משמעותי.
יאללה, שלב הבא. זה לא פתעתי להימנע משירים מסוימים, כי הם מחיבים כרגע. כמה שירים כאלה יש לכל אחד מאיתנו? כאילו קראתי את המשפט, אני כזה, יש לי הרבה כאלה בראש, שכאילו אני לא יכולה לשמוע, כי הם מזכירים לי יותר מדי את הבן אדם.
קודם כל, יש שירים שעד עכשיו אני לא שומעת.
כן, גם לי.
בסדר? בואו, שיהיה ברור, עבר הרבה זמן, ועד עכשיו אני לא שומעת שירים מסוימים, אני חושבת שזה זה. אם כי, בוא נגיד את זה ככה, כן הייתה לי זוגיות אחרת לפני כבר הרבה שנים. שנגמרה, וגם היה נורא עצוב, וזה וזה, ואני חייבת להגיד שאני לא חושבת שיש משהו שאני נמנעת ממנו בגלל הזוגיות ההיא. אז כאילו, יכול להיות שגם פה יעבור הזמן, ואני כנראה אשמע את השירים האלה שוב, וכאילו כן. זה, אבל בהתחלה, אני חושבת שזה לא בהכרח העניין של השירים עצמם, אז כאילו, אוקיי, אז פשוט לא להקשיב לשירים מסוימים לתקופה לא מוגדרת. אני חושבת שהמשפט החשוב פה זה זה שזה לא פתטי לעשות... להיות בהימנעות או לעשות כל מיני דברים שהם כרגע כאילו קשורים להתמודדות עם הכאב, בשביל שאני לא אצטרך להתמודד עם הכאב. זה לא פתטי.
זה לא פתטי.
כאילו, וזה גם חלק מהעניין, כאילו, להבין שכרגע אני נמצאת באיזושהי תקופה שהיא תקופה קשה, ואני צריכה כרגע להתייחס לזה. זאת אומרת, זה לא שאני עכשיו מתנהגת רגיל. כאילו, ואני יכולה הכל, ואם זה אומר שאני, אז לא יש משירים מסוימים, או לא אלך למקומות מסוימים, כל מה שקשור במצריכת התרבות או אורח החיים, אני חושבת שזה ממש בסדר להיות בהימנעות לתקופה. ובאמת להיות קשובים.
מיוחד למה לדברים שהייתם עושים ביחד בעצם.
נכון, ובאמת להיות קשובים, אני חושבת, לצורך ולכאב, בשביל לנשום ולהצליח לעשות את זה... בצורה יותר טובה, אני חושבת. אם זה לא נכון לך, אם זה כואב לך, אם זה מזכיר לך משהו שלא היית רוצה להיזכר בו בסיטואציה מסוימת, אז אל תלכי. זה ממש בסדר, ואני לא חושבת שיש על זה תאריך תפוגה. כאילו, אנשים, אנשים נוסעים איתם את ההיסטוריה שלהם למרחקים ארוכים. כאילו, זה לא שיש איזשהו רגע שבו את צריכה להגיד, טוב, די, אני רגילה, כאילו. אני חושבת שזה, זה לגיטימי מאוד.
זה לא פתטי. זה השורה התחתונה. תרגישו בסדר, אם זה שאתם רוצים להימנע משירים מסוימים, ממעשים מסוימים, מתחביבים מסוימים, כל מה שמזכיר לכם את אותו בן אדם שכרגע אתם מנסים להתגבר עליו, כן. לגיטימי.
מחנה המשותף לכל הדברים האלה שאנחנו מדברים, זה פשוט באמת חוסר שיפוטיות כלפי עצמי.
אז השלב הבא, ניתוק מוחלט.
או, זה חשוב.
אני כל כך בעד זה.
זה חשוב ביותר.
תחסמו אותם, בלוקים.
וואו, חשוב ממש לא לדבר, לא לפנות, לחסום. הכל, כאילו, מוחלט, 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 מיד, כאילו, נורא חשוב. יש הגישה הזאת של, בוא אני אשאל אותך, איך את? או איך אתה? איך לך? שום דבר.
לא, אני לא רוצה שתדבר איתי.
לא, לפנות. אני חושבת שאחד הדברים, זה גם כן משהו שהיה לי נורא נורא ברור, וכתבתי עליו בספר, אני חושבת שכשמישהו גורם לך לכאב, והוא פוגע בך, אז הנפש שלך רוצה לקבל את הפתרון מהבן אדם הזה. כאילו, אם עכשיו הבן אדם נפרד ממני, ואני רוצה להתגבר על זה ולהרגיש יותר טוב, אז אני צריכה שהוא זה שיתקן את הבעיה שנוצרה, הוא זה שיתקן את השבר שנוצר. וזה הרי לא אפשרי, כי אם הבן אדם נפרד, אז הוא לא יכול לתקן לי כלום. ולכן המסע הזה הוא מסע הרבה יותר ארוך וקשה ממה שהמיידי, בוא נגיד ככה. ולכן כל הגישה הזאת של בוא אני אדבר איתך ונעשה שיחות ואולי זה יעזור, ממש לא, ממש לא, זה לא יעזור. הבן אדם הזה לא יכול לתת לכם שום דבר, לא פתרון ולא מזור ולא תרופות ולא שום דבר. וזה לא עניין של כעס, זה לא עניין של גם עונש, זה פשוט עניין של להבין שזה רק מעריך את הסבל ואת הכאב, וזה רק גורם לכל מיני...
את ההתמודדות.
את ההתמודדות, זה גם רק גורם לכל מיני קאמבקים מוזרים כאלה, ליומיים, וזה וזה. לא, 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 שום דבר. אני יכולה להגיד שציינתי שגרנו ביחד, אני יכולה להגיד שהסיבה היחידה שככה, כן בחרתי לדבר באיזשהו שעב, זה כי אני אמרתי לו שיש איזושהי שבת מסוימת שאני לא נמצאת, ואני מבקשת שהוא יבוא לקחת את הדברים שלו בזמן הזה. ואני
לגיטימי.
לא
יהיה. יש לי כמה דברים להגיד על זה. אוקיי, קודם כל, אני חטאתי בעניין הזה.
אני חטאתי בעניין הזה.
אני הבנתי בדרך הקשה לא לעשות את זה, אבל אני חושבת שכולנו עושים את הטעות הזאת פעם אחת, בשביל להבין שזהו, למדתי. אז קודם כל חטאתי בעניין הזה. אני מודה באשמה. וכן, ואני רוצה לספר על זה. אז באמת כשנפרדתי מהאקס, אז 7.5 שנים, זה לא ברגל, והיינו החברים הכי טובים. זה מה שהתחיל את הקשר שלנו, היינו החברים הכי טובים, ופתאום כזה הבדתי את הבן אדם שהייתי מדברת איתו על הכל,
כן.
וזה היה לי מאוד מאוד מוזר, ולא ידעתי מה לעשות עם זה. ולא, הייתי משתדלת לא להתחיל איתו שיחות, אבל הוא היה מתחיל איתי ואני הייתי זורמת, שזה כן. היה לא טוב. מדי פעם, ממש פעם כאילו, את יודעת, פעם הייתי שולחת לו איזה משהו ספציפי, אבל זה פשוט, זה כאילו היה תקופה של איזה חודשיים, שהפעם הזה היה פעם ב4 ימים, שכאילו, נורא והיום אני יודעת. אבל המשכנו קצת לדבר, המשכנו קצת זה, החלק היותר נורא, אני כן מציינת את זה, כי לא עושים את זה, לא עושים את זה כששבורים לב, לא לשכב עם האקס.
לא, 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 לא. לא.
לא עושים את זה. אני עשיתי את זה, אני מודה באשמה.
לא הבנתי, חסר אנשים לשכב איתם? לא, 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 לא. לא, לא. לא לשכב עם האקסים שלכם.
לא. לא לשכב עם האקסים, לא לדבר איתם. אם הם שולחים לכם הודעות, אז יש לכם שתי אופציות. אחת, האופציה הנחמדה של אני לא מעוניינת להמשיך לדבר איתך, אני לא חושבת שזה מתאים, אפשר אפילו להגיד, זה מקשה עליי להמשיך הלאה. זו האופציה הנחמדה. האופציה הפחות נחמדה היא בלוק, 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 בלוק. בכל מקום אפשרי, פשוט בלוק.
תראי, מה אני אגיד לך? אני חושבת שבהקשר הזה, אפשר גם להיות בוגרים לגבי זה.
לגמרי, אני לא בעד לחסום.
זה פשוט להציב
גבול. כן.
לא, אני, רגע, שנייה. יש הבדל. אני חסמתי בפייסבוק, כי פשוט לא רציתי לראות אותו.
אני עשיתי unfollow.
לא, 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 אני חסמתי, כי גם לא רציתי להתפתות. יש משהו בלחסום, כאילו, בשביל להוריד את הבלוק זה כמה פעולות.
טוב, ההבדל הוא שבאמת אותי הוא ממש ממש לא עניין. ממש
לא, זה מאוד עניין אותי דווקא, מאוד מאוד. אני גם באיזה שלב גיליתי שיש לו טוויטר, וזה היה קשה, כי אני כמובן ממש גמתי את השני ציוצים בחודש, שהוא צייץ ולא נתנו שום אינפורמציה על החיים שלו, אבל זה, וגם את זה חסמתי באיזשהו שלב, אבל אני כן חסמתי כדי לא לראות. לגבי בוואטסאפ וזה, אני לא, זה לא עשיתי, אבל אני פשוט, אני כן זוכרת שכאילו אני לא זוכרת מתי אמרתי את זה, אבל מתישהו בסיטואציה של הפרידה עצמה, במעמד הפרידה, ממש אמרתי, כאילו, אנחנו לא נדבר, אנחנו לא נהיה ידידים עכשיו. It's not gonna happen. כאילו, ממש לא. כן, אני חשוב לי להדגיש שאני מדברת פה על הזמן הראשון, כאילו, על החודש הזה, על החודשיים הראשונים.
למען האמת, אני חושבת שגם אחרי, זה הופך את זה למאוד מאוד מורכב, ואני לא חושבת שאם הייתי מישהו שנתיים וחצי, שלוש, ארבע, חמש, שבע וחצי שנים, אני לא חושבת שאחרי חצי שנה מרגע הפרידה, לא יודעת, או אפילו שנה, שנתיים שהתדברתם על זה, פתאום אתם יכולים לחזור להיות ידידים. אני באמת חושבת ש...
לי זה לא קרה, אני יודעת שיש אנשים שחולקים עליי בעניין הזה, זה את יודעת, to each his own. אני כן אגיד שאחר כך, רק בשביל היושרה שלי, שכן היה איזשהו רגע של חולשה שאני שלחתי לו איזו הודעה ככה, אורך חצי מטר, כן, היה את זה, אבל זה היה, אחרי, זה היה כן אחרי הרבה זמן, ואני פשוט הרגשתי שאני צריכה, כאילו שיש לי כל מיני שאלות שאני צריכה לקבל עליהן תשובה, או שכאילו שבאמת, וגם באמת זה היה רגע של חולשה.
אז זה בדיוק הדבר השני שרציתי לדבר עליו. הדבר הראשון היה שבאמת חטאתי, ולא לשכב עם האקס ולא זה. זה היה הדבר הראשון, אבל עברנו את הנושא הזה. הדבר השני שרציתי לדבר עליו, זה עניין של הסגירת מעגל. רציתי לשאול אותך מה את חושבת על זה. אני אגיד לך פשוט את הסיטואציה שלי.
אוקיי.
הבחור ההוא, שנקרא לו קיץ', ממנו באמת זה הייתה כזה פרידה out of nowhere, והיה לי קצת קשה לקבל את זה, כי פתאום ראיתי עתיד. לראשונה ראיתי עתיד, אחרי זוגיות מאוד מאוד ארוכה, ואחרי שאני כבר שנה ומשהו רווקה, פתאום ראיתי עתיד. וזה כאילו הקה בי בתדמה, ממש ברמה הזאת. ולא הייתה לי סגירת מעגל, ואני חושבת שזה טמטם אותי. כאילו, אני מסוג האנשים ששוב, לא נשבר לי הלב ברמות כאלה, אני לא מתיימרת להגיד מה הייתי עושה במקרה הזה, אבל אני מסוג האנשים ש פחות כואב לי לדעת שאתה לא רוצה אותי, מאשר מהעובדה שאין לי היגיון. ואם אין לי היגיון ואין לי תשובות, אני מתחרפנת. אני על זה אוכלת סרטים, על החוסר היגיון, על זה שאמרת לי משהו בפרידה, שהיה נשמע לי סופר 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 לא הגיוני, ולמה שתגיד דבר כזה, אני צריכה לעשות תשובה, למה אמרת את זה? למה אמרת את זה? למה שתגיד את זה? אנחנו נפרדנו עכשיו, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה.
תראי, בוא נגיד את זה ככה. הרצון לסגירת מעגל, קודם כל בוא, אני אומרת את זה כאילו שזה משהו רע, אבל זה לא משהו רע, בסדר? רצון לסגירת מעגל זה רצון אנוכי. זה צורך שלך יש, ואת צריכה עכשיו את השיחה הזאת, ואת צריכה לי, יש לך שאלות מסוימות שאת רוצה לקבל עליהן תשובה, או שלצורך העניין, את רוצה להבין באיזה סיטואציה הבן אדם כרגע נמצא, ואני חושבת שזה צורך שלך יש אותו. זה לא, כאילו יכול להיות שתבדקי את זה, ותבקשי את סגירת המעגל הזאת, פתאום את תגלי שגם הבן אדם השני יש את אותו הצורך האנוכי. אבל בבסיס של זה, זה צורך שלך יש. אני חושבת שזה יכול להיות מאוד הכרחי. אני פשוט חושבת שזה חשוב לתקשר את זה בצורה כזאת של כאילו אני עכשיו מבקשת סגירת מעגל כי לי יש את הצורך כרגע בסגירת מעגל הזאת. וגם אני ואותו אדם, אני אחרי כמה חודשים אני ביקשתי שאנחנו ניפגש. אני כבר לא זוכרת למה התחלנו לדבר, כאילו כן, אני חושבת ש... הוא שלח לי איזושהי הודעה שקשורה לבירוקרטיה או משהו, שזה גם אגב נורא נחמד, שחשבון הארנונה שלכם הוא משותף, אז פתאום אחרי כמה חודשים ונגמרת השנה וכולי, אז אתה פתאום מוצא את עצמך, צריך לדבר עם הבן אדם הזה. כשהנציגה של חברת החשמל גם על הקו ועושים שיחת ועידה ו... וזה סיטואציות נוראיות.
נשמע נורא.
זה נורא.
נשמע פשוט נורא.
וגם יש מלא, כאילו, וכל פעם זה בא בזמן אחר, אז יש את האינטרנט, ויש את הארנונה, ויש את החשמל, ויש את המים, ויש את זה, היום נורא. אז אני חושבת שזה היה קשור לבירוקרטיה, וכזה השיחה קצת התפתחה משם וזה, ואז ביקשתי שאנחנו ניפגש, ובאמת נפגשנו, ועשינו שיחה, ואני חושבת שזאת הייתה שיחה מאוד קשה, אבל היא כן הייתה בשבילי מאוד חשובה, ואני חושבת שזה פשוט חשוב שבנקודות האלה לתקשר את זה בתור משהו שאני צריכה. לא בתור משהו ש... מוסרית צריך לקרות.
אה, לא, לגמרי.
אלא משהו שהכרחי לי.
לגמרי.
אבל, וזה אולי, כן, אני מקשרת אותנו חזרה למדריך שלי, אני חושבת שזה חשוב להבין שהסגירת מעגל הזאת היא לא תגיע מוקדם. היא תגיע מאוחר. ואי אפשר לעשות אותה כשהפצע עדיין כל כך טרי, וכשהכאב כל כך כואב, וכשהגלידה נאכלת מדי לילה וכל הקלישאות, אי אפשר לעשות את זה אז. אפשר לעשות את זה רק אחרי שהדברים קצת שוקעים. ולכן נורא חשוב בתקופה הראשונה לא לדבר, לא להיות, להיות בנתק. זה ממש קריטי.
עכשיו שאני חושבת על זה קצת לעומק, באמת שתי הסגירות מעגל שהיו לי, זה באמת היה שלוש סגירות מעגל שהיו לי, זה באמת היה בערך חודשיים, שלושה אחרי, כשהדברים קצת שקעו, וגם אני חושבת שזה בעיקר הבהיר מה לא ברור לי. זאת אומרת שהסגירת מעגל, בדרך כלל אנחנו באים איזה שהן שאלות, שכאילו כן. חסר לנו תשובות אליהן, ידעתי בדיוק מה השאלות שלי, מה התשובה, כאילו, למה אני צריכה תשובה, ומה אני באמת ממש אשמח אם תיתן לי את התשובה הזאת, וזה היה מדהים לראות, כי כן, גם בצד השני, בדרך כלל, גם להם יש את השאלות האלה.
אני גם חושבת שבהקשר הזה, יש איזושהי ציפייה הרבה פעמים, קצת אמרתי את זה מקודם על זה שכאילו הבן אדם שפגע בך, הוא זה שגם צריך לתת לך את הפתרון. אז אני חושבת בהקשר הזה, שזה נורא חשוב להגיע לסגירות מעגל הזה, האלה, עם איזושהי ציפייה נכונה של מה יצא מהשיחה הזאת. זאת אומרת, אחרי שמתמודדים עם הכאב לתקופה מסוימת, וכבר מבינים אותו, ומבינים לחיות איתו, ומאיפה הוא נובע, ועל איזה עניינים כל אחד בנפשו זה מתיישב וכולי, אז כבר אפשר להבין שכשאתה פוגש את הבן אדם, אז אתה לא תולה בו את כל ההתמודדות שלך. ויכול להיות שהשיחות האלה, אתה תצליח יותר טוב להתמודד עם העובדה שהן יהיו לא כל כך מספקות. וזה משהו שאם אתה תולה בשיחה הזאת, או בבן אדם הזה במילים אחרות, את כל הפתרונות לכאבים שלך, אז השיחה היא עלולה להיות לא מספקת, וזה נורא. זה מרסק. כאילו לעשות שיחות כאלה ושזה לא עוזר, זה נורא. אבל אם אתה מגיע לשיחה הזאת עם איזושהי הבנה, שזה לא הולך לפתור כלום, זה לא הולך להעלים כלום, עדיין נורא כואב ועדיין נורא נורא מתגעגעים, אבל כן יש נקודות מסוימות שהייתי רוצה לדבר, והייתי רוצה להבין, ופשוט איזושהי ציפייה שהיא ריאלית מהשיחה, אז אני חושבת שזה אחלה. ואני חושבת שזה נורא חשוב לזכור בהקשר של פרדות, שהבן אדם שנפרד ממך עושה לך טובה. אם הוא לא רוצה להיות איתך, אתה לא צריך להיות עם מישהו שלא רוצה להיות איתך. ולכן אין להם על מה להתנצל.
נכון.
זה נכון שפגעו בי נורא, ועברתי בגלל הפרידה הזאת תקופה איומה, אבל גם מצד שני, זה לא משהו שאני אמורה להימנע ממנו, לא מבחינת הכאב עצמו ולא מבחינת התהליך הגדול שעברתי וזה, בשביל להמשיך להיות עם מישהו שלא רוצה אותי, ואין לו על מה להתנצל באמת.
זה מדהים שאת אומרת את זה, כי זה כמו שאמרתי באמת לאקס שלי, שאיכשהו הוא היה באמת מנסה להחזיק אותי, איכשהו הוא הצליח להחזיק אותי כל פעם, בכל פרידה שניסיתי לעשות הוא הצליח להחזיק אותי, אבל בפרידה האחרונה אני ממש אמרתי את זה במילים האלה ואמרתי לו, אני לא אוהבת אותך. למה שתרצה להיות עם מישהי שלא אוהבת אותך?
וזה באמת נורא קשה לשמוע.
זה לא שווה.
כאילו אם אני הייתי בצד השני, והייתי בצד השני של משפט כזה, אז זה משפט נורא לשמוע. אבל זה נכון. זה נורא, יש הבדל בין מישהו נורא נורא פגע בי, לבין מישהו עשה לי משהו לא בסדר. יש הבדל מאוד מאוד גדול. ואני חושבת שבאמת לוקח זמן להבין מה אני רוצה מהבן אדם, והאם אני רוצה ממנו התנצלות, או שאני לא צריכה את ההתנצלות שלו יותר, כי אני מבינה שהבן אדם הזה עשה לי טובה, שהוא לא משך אותי בתוך קשר שאני לא צריכה להיות בו יותר.
נכון.
כאילו, אי אפשר לבוא בטענות למישהו שלא אוהב אותך יותר. זה...
בסופו של דבר, כולנו רוצים להיות במערכת יחסים שהבן אדם שאני אוהב אותנו, וירצה אותנו, וימשך אלינו, ואם הדברים האלו פשוט נעלמים, זה כבר לא זה. זה פשוט כבר לא זה, וזה מבאס, זה המון פעמים מאוד מבאס. לי היה מאוד מבאס לדעת שאני צריכה לסיים קשר של 7.5 שנים, כי זה כבר לא זה, ואני כבר לא מרגישה אותם רגשות, ובאיזשהו מקום, זה ממש ביאס אותי, כאילו זה הציב אותי. לא באמת רציתי לסיים את הקשר הזה, אבל פשוט ידעתי שכבר אין לזה עתיד.
כן.
טוב, השלב הבא. לשמח את עצמך גם אם זה בדברים חומרים שעולים כסף.
כן, אני יודעת בדיוק על מה דיברתי במקום הזה. לבן זוג שנפרד ממני באותה תקופה היו איירפודס. והשתמשתי בהם הרבה, כי התחלתי לרוץ באותה תקופה, וזה נורא נוח לרוץ עם איירפודס, מי שלא יודע. ואז באמת, כשהוא עזב, אז לא היה לי את האוזניות שלו יותר. ואמרתי, יואו, כאילו עכשיו, עם כל הכסף, ואני צריכה לשלם את השכר דירה וכו' וזה, וקניתי איירפודס, וזה יקר.
כן,
אבל אני קניתי את האיירפודס האלה, כי אני לא רציתי, כל פעם שאני רצה, מה שקרה בהתחלה זה שרצתי עם אוזניות כאלה גדולות, שזה נורא לא נוח, והזעתי לזה.
איכשהו אני מזדהה, אני מכירה את המצב הזה.
כן, אז אני לא רציתי שכל פעם שאני רצה, זה יסמל בשבילי את הפרידה ואת מה שכזה. אז קניתי איירפודס, למרות שזה היה נורא יקר, הוצאתי את הכסף הזה, ולא הייתי מוכנה לשמוע מאף אחד שזה לא שווה את זה, ושתעשי השוואת מחירים ותקני אוזניות יותר בזול. לא, אני רוצה
את האיירפודס האלה ספציפית,
כי אני לא רוצה לרגע להרגיש שאיבדתי משהו יותר ממה שאיבדתי גם ככה. אז זה נכון לגבי זה, זה נכון לגבי לאכול יותר טוב, זה נכון, אם התחשק לי לקנות בגדים, אני אקנה את הבגד, אני אעשה את ההזמנה הזאת עם הסוס.
אתם לא תגידו לי.
שאף אחד לא יגיד לי, לא להוציא כסף עכשיו, כי אוי, שחס וחלילה לא תוציא כסף בגלל שאת עצובה.
אני אוציא את הכסף הזה, אני אקנה את השמלה הזאת.
וזה ממש בסדר.
וואו, ממש. את יודעת, כשהייתה את השברון לב הקטן שלי, אז זה היה ממש לפני יום הולדת שלי. ובמולדת יש המון המון מבצעים במקומות.
כן.
אתה תקבל את מלא מלא הנחות.
את כולם.
וואו. תקשיבי, בחיים שלי לא ניצלתי כל כך הרבה הנחות ביום הולדת שלי. נכנסתי לפוקס הום במטרה, יש להם כזה מגש שאפשר לעבוד איתו מהמיטה או לאכול במיטה. חד
משמעית.
אני צריכה את הדבר הזה. הלכתי, קניתי עוד מלא מלא שטויות. קניתי עציץ. אני לא הייתי צריכה עציץ, פשוט ראיתי את העציץ השקוף הזה ואמרתי, זה יפה, אני רוצה את זה. ראיתי בקבוק יין של היין האהוב עליי, אמרתי, אני לוקחת את זה, לא אכפת לי, אומר לי, אין על זה הנחה, אני כזה, אני רוצה את זה, אתה לא תגיד לי. ופשוט הלכתי וקניתי מלא שטויות, וכאילו, ואני אומרת לחברה שלי, קניתי גם קרית, כאילו דברים ממש לא קשורים. לא הייתי צריכה אף אחד מהם, וחברה שלי מסתכלת עליי, זו הייתה קנייה ממש רגשית עכשיו, אמרתי, תקשיב, בחיים שלי, לא הייתה לי קנייה כל כך רגשית, לא מתחרטת על דבר אחד שקניתי, דבר אחד שאני מתחרטת. כלום, כלום.
תראה, אני רוצה להגיד שיש לי את המודעות, תוך כדי שאנחנו מדברות על העניין הזה, כן יש לי את המודעות לזה שיכולות להיות סיטואציות שמבחינה כלכלית, לי גם ציינתי את זה מקודם, הייתה לי עזרה, ויש סיטואציות שמבחינה כלכלית אתה במקום מאוד מאוד לא פשוט, ואני כן רוצה להיות במודעות לזה שלא לכולם זה מתאפשר.
ברור.
אני פשוט אומרת שלפעמים, אם זה אומר שאתה תקנה עגבניות שרי ולא עגבניות רגילות, באותו סיטואציה, אם לא תקרוס מזה כלכלית וזה יעשה לך טוב, יכול להיות שזה שווה את זה. ואני בעיקר חושבת שבעניין הזה, זה קשור לחוסר שיפוטיות. כי הרבה פעמים הסיבה שאנחנו לא נוציא את הכסף, זה לא בגלל שאין לנו את הכסף, אלא פשוט בגלל מה שאמרת, אני לא רוצה לעשות קניות רגשיות, אני לא רוצה עכשיו, זאת איזושהי סוג של גאווה כזאת.
אבל למה לא? זה ממש כיף, תעשו קניות רגשיות. מדי פעם בן אדם צריך את
עוזר.
זה. ממש עוזר.
זה באמת ממש עוזר. אני יכולה להגיד שהיו זמנים, בגלל שאין לי אותו, אז אני הרבה פעמים, או שאני נוסעת בתחבורה ציבורית, או באמת במוניות, והרבה פעמים, אם הייתי צריכה, נגיד, זו הייתה תקופה שעבדתי באיזשהו מקום, שהוא, כרגע אני עובדת בבית, אבל אז עבדתי באיזשהו מקום אחר, ואם לא היה לי כוח לנסוע באוטובוס, כי פשוט לא היה לי כוח, לא היה לי כוח, הייתי גמורה, ולא היה לי כוח, אז נסעתי במונית, למרות שזה אומר שקיליתי צ'אנק גדול מאוד מהכסף שנסעתי בשביל להרוויח מלכתחילה, אבל אני נסעתי במונית הזאת, כי זה ממש ממש משפיע, וזה משמעותי, ואם אני יוצא את ה-50 שקל האלה, וזה יעשה לי טוב, אז אני עושה את זה, ושאף אחד לא יגיד לי, לחסוך אותו עכשיו, כאילו.
אני לגמרי מסכימה, אני מעודדת את זה, כל עוד אתם יכולים להרשות את עצמכם, תעשו את הדברים הקטנים האלה, שגורמים לכם להרגיש טוב יותר, אני באמת באמת בעד, אני לא מתחרטת על הקנייה הרגשית הזו, אני חושבת שזו הייתה הקנייה הכי רגשית שהייתה לי בחיים, וזה היה מאוד משעשע, אבל אני לא מתחרטת על שום דבר שקניתי, והרגשתי הרבה הרבה יותר טוב אחרי זה, זה היה שווה את זה.
הבריאות.
יאללה, שלב הבא. לקחת על עצמך פרויקט כיפי ותובעני בדדליין קצר. אני אוהבת את זה, אני ממש אוהבת את השלב הזה.
את יודעת על איזה פרויקט אני דיברתי.
אני מאמינה שזה הספר שירים.
נכון.
אני ממש ממש אוהבת את זה. אני חייבת להגיד משהו, וזה באמת לשתף משהו קצת אישי. אני סבלתי מדיכאונות בעבר, ואת יודעת, אנשים שסבלים מדיכאונות יודעים שזה אף פעם לא באמת נעלם. זה תמיד דבר קטן יכול להפיל אותנו. פשוט להפיל אותנו, ופתאום שוב לשקוע על העניין הזה של אני רוצה למות, ולא בא לי שום דבר. ואני מצאתי, וזה למה אני כל כך כל כך כאילו תובענית וברוקולית ועושה את כל הדברים האלה, אני מצאתי שלעשות דברים שמקשימים לי חלומות ומטרות, בעצם למצוא את החלומות והמטרות האלו ואז לעשות אותם, לעבוד עליהן, זה ממש מחזיק אותי בחיים. זה ממש ממש נותן לי מוטיבציה לחיות. זה ממש אומר לי, קומי, את צריכה לקום כי את רוצה להצליח בפודקאסט, כי את רוצה להצליח בעסק, כי את רוצה לשווק טוב יותר וללמוד טוב יותר. וזה ממש נתן לי מוטיבציה לחיים, ואני ממש התחברתי למשפט הזה, כי אני אומרת לעצמי, הדברים הקטנים האלו שלפעמים אני רושמת לעצמי, אני באמת כל שנה אני נותנת לעצמי מטרות שהן גדולות לשנה הזאת, דברים שאני יודעת שאני רוצה לסמן עליהם וי, וברור לי שהם לא יהיו קלים. אבל הפרויקטים הקטנים האלה, שלפעמים זה באמת יכול להיות, להוציא ספר שירים, לא יודעת, ללכת להצטלם במקום יפה, אני לא יודעת באמת, אני מנסה עכשיו דברים שאני מתחברת אליהם. אז כל הדברים הקטנים האלה שבאמת יכולים להיות כל כך כיפים, זה יכול להיות אפילו ללכת לסדנת בישול, או ללמוד משהו חדש.
כן.
וזה פשוט כל כך כיף, זה נותן לך מטרה, המטרות האלה, באמת, זה, אני חושבת שזה מחזיק כל כך הרבה אנשים היום, שהם רגע מנסים לא לשקוע בכל ה... רע והכאב והקושי, הם פשוט אומרים, לא, יש לנו מטרה, אנחנו צריכים לעשות את זה, ואני ממש ממש אוהבת את השלב הזה, אני ממש בעד.
אז אני באמת, מה שדיברתי עליו זה היה באמת הספר, שזה לא דבר קטן, ושום דבר מזה זה לא דברים קטנים, אבל אני כן השקעתי בלכתוב, כי באותה תקופה כתבתי שירים, זה לא היה מתוך המשימה, אלא זה פשוט היה מתוך היצירה, ואני חושבת שעם הזמן אני הבנתי שנסברים פה שירים שאני רוצה, באמת שלא יישארו במגירה, ומהר מאוד קלטתי שאני רוצה שהדבר הזה יצא לאור, ובאמת, כמו שאמרת, להציב לעצמי מטרה מאוד נתן לי איזשהו משהו ככה לטווח הרחוק, וזה נתן לי הרגשה מאוד מאוד טובה של התעסקות, ואני רוצה להגיד שבתקופה הראשונה הזאת, אני התחלתי לכתוב את המדריך שאנחנו מדברות עליו עכשיו, ממש מההתחלה, כאילו היה לי איזה פתק בפלאפון, של כאילו, אוקיי, איך אני מתמודדת עם התקופה הזאת, והיה לי ממש מחשבה שאני הולכת לפרסם את הפוסט הזה, כשאני ארגיש מוכנה לזה, והמחשבה הזאת היא ממש, כאילו זה ממש נתן לי אוויר לנשום בימים מסוימים, כאילו הידיעה שאני הולכת לכתוב מה עשיתי כדי להתגבר על מה שאני עוברת כרגע.
זה מקסים, זה בעצם אני הולכת לכתוב לאנשים אחרים דברים שאולי יכולים לעזור להם. אני רוצה שיהיה כן. להם את המדריך הזה, כדי שזה יוכל לעזור להם ברגעים הקשים.
כן, את יודעת, זאת לא איזה מחשבה אלטרואיסטית, זה פשוט משהו שאני הרגשתי באותו זמן שמאוד מאוד יפקס אותי, כאילו סביב איזשהו משהו שיקרה בזמן הקרוב, שאני יכולה להגיד, הנה, זה משהו שיכול ככה, שנמצא שם באופק הקרוב. וידעתי שאני אפרסם את הפוסט הזה כשאני ארגיש קצת יותר טוב, והרגע הזה גם הגיע. חיכיתי לו מאוד, והוא הגיע. אז פרסמתי את הפוסט הזה,
והנה עכשיו אנחנו... הרגיש ממש טוב לפרסם אותו.
מאוד, מאוד. וזה ברור גם, קודם כל, באמת, זה ברור שזה בשבילי קודם כל.
חד משמעית, לא בשביל אחרים.
אני בטוחה שהרבה אנשים שקראו את זה אז, או שאולי יופנו לפוסט הזה היום, או שעכשיו אנחנו הרי מדברות על זה בפודקאסט, ויעזינו לפרק וכו'. אני בטוחה שזה פוגש לבבות, וגם באותה תקופה, כשפרסמתי את הפוסט הזה, אז קיבלתי המון הודעות מאנשים שכזה אמרו לי, כן, בדיוק אני חווה את זה וזה, ותודה שכתבת את זה, ותודה שמדברת על זה, וכאילו, גם אז זאת הייתה חוויה מאוד מאוד טובה. בכל אופן, העניין הזה של באמת להסתכל על דברים שהם בקרוב, שהם יכולים לקרות בקרוב, הוא משמעותי מאוד.
לגמרי. אז תמצאו לעצמכם פרויקטים, תמצאו לעצמכם מטרות, גם אם הם קצת יותר קשים, גם אם הם יותר קלים, זה יכול להיות הדברים הכי קטנים. במיוחד כשאתם במצב נפשי מאוד קשה, זה יכול להיות גם פשוט לסדר את המגירה הזאת, או את המגנטים של המקרר, ולעשות את הסדר בדברים האלה, זה לגמרי גורם לך להרגיש יותר טוב אחרי. במיוחד שאתה יכול לסמן על הדברים האלו וי, שאתה אומר לעצמך, יש, עשיתי את זה, אני מתה על ההרגשה הזאת. כאילו באמת, זו הרגשה ממש מספקת. טוב, והשלב האחרון, לבסוף, תספרו את הסיפור שוב ושוב.
כן.
ושוב.
כמה שיותר. תראי, זה אני חושבת הסעיף אולי הכי שענוי במחלוקת, כי באמת יש אנשים שמעדיפים לא לדבר על העניינים האישיים שלהם, לא כי הם אנשים מסוגרים בהכרח, אלא כי פשוט יש אנשים ש... דעת, אני, הפומביות שלי, וזה שאני גם אומנית, וזה, זה אומר שיש הרבה דברים שאני עוברת בחיים שהופכים להיות נחלת הכלל בסופו של דבר. אגב, לא הכל. זאת אומרת, אני לא... גם עכשיו כשאנחנו מדברות על הפרק הזה, גם דברים שכתבתי, וגם הספר וזה, כאילו, אין בו, אין שם באמת פרטים אינטימיים, על כאילו מה היה, ואני מאוד השתדלתי גם לשמור על הפרטיות של הבן אדם ש... שהייתי איתו וכולי, אז... כאילו זה, האינטימיות יכולה להיות גדולה ועדיין לא להיות מאוד מאוד אינטימית. זה משהו שכן חשוב לי לציין. אבל לפחות בשבילי, העובדה שסיפרתי את הסיפור ומה שהיה עוד פעם ועוד פעם ולהרבה אנשים שונים, פשוט גרמה לי לאבד את, את מה שהיה, לאבד את האירועים. עוד פעם ועוד פעם, להבין, כל פעם את מקבלת איזושהי תובנה חדשה, ואני חושבת שחלק גדול מלתת קונטקסט לאירועים ולמה שקרה, ולהבין ש... להבין מי הכתובת לכאבים השונים, ולהבין ש... שיש איזושהי הפרדה מסוימת בין הכאב שאתה חווה לבין האם אתה שם אותו על הבן אדם המסוים שגרם לכאב הזה כביכול. אז ההפרדה הזאת שצריכה לקרות בסופו של דבר, היא נעשית יותר פשוטה ויותר רעילה ברגע שפשוט מדברים על זה הרבה. ובוכים את זה הרבה, וכן מקבלים את הפרספקטיבות של אנשים, ובשבילי לפחות זה היה מאוד משמעותי. אני גם יכולה להגיד שאני באמת כתבתי המון באותה תקופה, כתבתי גם את הספר הזה שפחות ספר שרים, אבל גם כתבתי הרבה דברים אחרים, כתבתי הרבה מכתבים שלא שלחתי וכל מיני דברים כאלה. חשוב מאוד, באמת, לכמה שיותר, לספר את הסיפור ולאבד אותו ולהיות, אני חושבת שזה, לי זה היה מאוד משמעותי.
אני אישית בן אדם מאוד אובר שרינג, וכאילו, בפודקאסט הזה אני ממש משתדלת להחזיק את עצמי לפעמים מהאובר שיירינג, כי כמו שאתה אומרת, יש דברים שלא צריכים להיות מסופרים, ולא כולם צריכים לדעת על השיחות הספציפיות שלי עם אנשים, או על דברים שנאמרו לי או שאני אמרתי, וזה לפעמים מאוד קשה, ולפעמים רק כשאני עורכת את זה, אני פתאום קולטת, אוי, למה אמרתי את זה? כאילו, לא הייתי צריכה לומר את זה בכלל מלכתחילה, זה לא בסדר. ובכל זאת, גם עם האובר שיירינג הזה, אני מאוד מסכימה שצריך לספר. זה לא רק לאבד, זה גם זה, אבל אני חושבת שזה גם סוג של להבין שזאת האמת. זה לא רק לאבד את הסיטואציה, להבין שזו המציאות גם, כן. שזה מה שקורה. ולספר בעיקר בגלל שאני לא יודעת, אני פשוט אוהבת שאנשים יודעים מה עוברים עליי, מה עובר עליי, ואני מאוד אוהבת שהקרובים שלי יודעים את זה, כי באמת זה נותן להם יותר מקום להכיל אותי גם. אני חושב שזה מאוד קשה להכיל מישהו שלא יודע, שלא יודעים מה עובר עליו בכלל, כי אתה לא יודע באיזה מקום הוא צריך את ההכלה. אתה לא יודע אם הוא צריך כרגע את הספייס, או שהוא צריך את העזרה, או שהוא פשוט צריך חיבוק. ולפעמים אני אספר את זה כדי שאנשים ידעו מה קרה, במיוחד הקרובים שלכם, כן? זה פשוט נותן להם גם את האופציה להיות שם בשבילכם בצורה הכי נכונה עבורכם. וזה בעיקר משחרר לדעתי. לספר משהו. זה באמת, זה כמו טיפול פסיכולוגי. כל פעם שאני יושבת ומספרת דברים מסוימים, אני באמת מרגישה שאני עוברת איזושהי השלמה עם זה, ואומרת לעצמי, זה המצב, אני לא צריכה לחוס על זה. גם כשאנשים כועסים על מה שאני מספרת להם, שהם אומרים לי, איך יכול להיות שככה היה, איך יכול להיות שהסכמת את זה, איך יכול להיות שאת לא חוסמת אותם, זה המצב. זה בסדר, זה קורה, אלה החיים, הם לא אנשים רעים, אין לי סיבה לחוס על זה, אני באמת באמת אחרי זה. אז לגמרי לספר. אז בואי נסכם את הנקודות היותר חשובות. אני חושבת שהראשונה באמת זה חוסר שיפוטיות. לא לשפוט את עצמך. הכל תקין, הכל בסדר, הכל אנושי, זה בסדר להיות עצוב, זה בסדר לפקוד, זה בסדר להיות במיטה כל היום, זה בסדר להגיד אין לי כוח עכשיו לקום ולסדר את החדר, לעשות כלים, לא יודעת, לצאת לקניות. הכל בסדר, לגיטימי, אל תשפטו את עצמכם, זו תקופה וזה יעבור.
נכון.
זה אחד. שתיים,
אז אם אמרנו שהנקודה הראשונה היא חוסר שיפוטיות, לבקש עזרה, זה העניין השני, בעיניי, חשוב מאוד.
שזה מחזיר אותנו לעניין התקשורת, באמת לדבר עם האנשים שקרובים לך.
כן, להגיד מה אתם צריכים, כאילו. פשוט להגיד מה אתם צריכים.
מה אתה צריך תכלס.
באיזושהי... וזה אולי העניין השלישי, של גם להיות באיזושהי תקשורת ביני לבין עצמי, למה אני זקוקה. זאת אומרת, אם עכשיו אני צריכה, באמת להקדיש לעצמי יותר זמן, או לקנות דברים מסוימים, או... לא יודעת, כאילו להבין את ההתמודדות שלי בלי לנסות לעשות את פה איזושהי הישגיות מסוימת בהתמודדות עם המשבר, אז אני חושבת שבסופו של דבר זה המתכון.
הדבר השלישי שלדעתי הוא הכי קשה ואתם צריכים לקחת את זה, מעבר באמת לשמח את עצמכם, לא לשפוט את עצמכם, כל הדברים האלו שכבר אמרנו והם באמת מאוד מאוד חשובים. הניתוק המוחלט הזה זה כל כך כל כך חשוב, אני חוזרת על זה,
כן.
אני פשוט מרגישה שכולם חוטים בזה באיזשהו כן. מקום, ותיקחו את זה איתכם, זה בסדר לנתק, זה קשה בהתחלה, בהמשך זה הרבה הרבה יותר קל, ואתם תגידו, זה היה שווה את זה, את הניתוק הזה. אז פשוט תיתנו לעצמכם, גם אם כואב לכם, גם אם אתם כותבים הודעה ומוחקים אותה, אני מאוד ממליצה לעניין הזה של כתיבת מכתבים, גם אני כתבתי מכתבים, זה מאוד 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 הקל עליי, הרגשתי שאני מוציאה את הדברים, אפילו נתתי לחברות שלי לקרוא אותם, כדי שאני אגיד שמישהו
קורא
אותם.
שמישהו קורא, נכון.
שמישהו רואה אותם, שזה לא רק מחשבות שלי, שמישהו יודע שככה אני מרגישה, וזה הדברים שרציתי להגיד. אז תהיו עם הניתוק הזה, תלכו איתו יד ביד, וגם אם זה כואב, זה יהיה שווה את זה בהמשך, ואנחנו מבטיחות לכם. בסוף הכל יהיה טוב. בסוף אתם תתגברו על זה, אתם תקומו בוקר אחד ואתם תבינו שאתם באמת אחרי זה, שאתם מסוגלים לעשות המון המון דברים, שאתם יכולים לחזור לעצמכם, אתם יכולים פתאום באיזשהו שלב לחזור לצאת עם אנשים ולהכיר אנשים, ורווקות זה קשה ואנחנו יודעות את זה וזה מעצבן לצאת עם אנשים, ואתה מנסה להכיר מישהו שהוא בשבילך ואתה נתקל בעוד עשרות בדרך שרק מעצבנים אותך ולא מתאימים לך, אבל בסוף יש שם מישהו או מישהי בשבילכם שהוא יהיה ההתאמה המושלמת בשבילכם.
אני חושבת שזה נורא חשוב להבין שגם אחרי שהמשבר כאילו עובר ושעת החירום עוברת והעצב הגדול עובר ואנחנו כבר יכולים להמשיך הלאה ובאמת לצאת עם אנשים אחרים ולחפש את הדברים הבאים, אני חושבת שזה נורא חשוב לא לצפות שזה יהיה מאחוריי. החוויה שעברתי, אם אנחנו עוברים חוויות קשות, היא תמיד תישאר איתי. ויכול להיות שאנחנו מדברים על הכאב עצמו שנמצא שם תמיד, ואולי הוא משנה אותנו, ואולי אנחנו מתבגרים סביבו, או מתבגרים כתוצאה ממנו, ויכול להיות שעם הזמן זה גם הופך להיות פשוט באמת מה שהיה, והקשר שהיה, והאהבה שהייתה, ואנחנו יכולים להוקיר אותה, ואת המקום שהיא תפסה בחיים שלנו. זה לעולם לא יהיה, אני יכולה לדבר על עצמי לפחות, הפרידה שעברתי לעולם לא תהיה באמת משהו שאני יכולה להגיד, זה לחלוטין מאחוריי. זה חלק ממני עכשיו. זה חלק מהחוויה שלי, את החיים ואת העולם ואת התחום הזה בחיים שלי, ואני חושבת שזה כמו טבעות של עץ, כאילו זה איזושהי שכבה מסוימת שיש באישיות שלי עכשיו ובהיסטוריה שלי, שעם הזמן היא פשוט, אני אתרחק ממנה יותר ויותר, אבל היא תמיד תהיה שם באיזשהו אופן. ונורא חשוב לא, לדעתי לא לצפות שזה ייעלם, כי זה לא ייעלם. זה תמיד יהיה שם, אבל זה בסדר.
זה לגמרי בסדר, ובעיקר אל תתייאשו, זה מאוד חשוב להגיד. לפעמים יש ייאוש כזה אחרי פרידה. אני באמת באמת רוצה להדגיש את זה. אל תתייאשו. אני מבטיחה לכם שאתם רק תגדלו מזה, תהיו הרבה יותר חזקים. אז אתם מוזמנים לעקוב אחרי יעל באינסטגרם, היא כבר תגיד את זה, והיא גם אפשר לרכוש ממנה את הספר שם, דיגיטלי או לא דיגיטלי. אני מאוד ממליצה לעותק הפיזי, הוא מאוד מאוד יפה, וזה גם ספר שירים, זה ממש נחמד שיש לך עותק פיזי של ספר שירים. יעל, מה האינסטגרם שלך?
יעל, את מגזימה. זה גם האינסטגרם, זה גם הפייסבוק, זה גם היוטיוב, זה גם הספוטיפיי, למי שרוצה לשמוע את המוזיקה, אפל מיוזיק.
ונימה אופטימית זאת.
תודה שאירחת אותי.
יעל, תודה רבה לך שהיית איתנו. אני חושבת שנתת פה באמת מידע מעל ומעבר.
תודה רבה.
תודה רבה לך. ועד הפעם הבאה.